תיקון כף א', דף מקורות מספר 14. הסברנו שהמלכות, בגלל שהיא נוטה, היא נמצאת בצד שמאל של המציאות, כלומר בצד של גילוי, בנויה מגבורות, לכן היא חייבת לקבל את התוכות שלה מצד הגבורות. והיסוד שהוא בעצם על המלכות, גם כן נוטה לצד שמאל. אם לא, הוא לא היה יכול להשפיע עליו. לכן היסוד בעצם משתווה לתכונה של המלכות. והוא נקרא גיבור, הכובש את יצרו, זאת אומרת, הוא כובש את סמכות, שהוא היצר הרע. והשמאל שלו הוא שמאל של גבורות שהמלכות מקבלת ממנו. ומצד אחד זה בונה את המלכות, מצד שני זה גם דוחה את החיצונים שלא ינקו מהמלכות. אבל בצד ימין עתידה המלכות לקום מן העפר. זאת אומרת שאי אפשר להקים אותה מן הצד השמאלי, למרות שהבניין שלה הוא מצד שמאל, קימתה של המלכות חייבת להיות מן הימין. זאת אומרת שמי שנופל מהמדרגה שלו בדרך כלל, לא מרימים אותו בצד שמאל, אי אפשר להרים אותו עם גבורות. אני אתרגם את זה אפילו לחיים פשוטים שלנו. אם אתה רוצה להקים, לרומם בן אדם שנפל באיזושהי מדרגה של ייאוש, של דיכאון, אל תמשיך להנחית עליו גבורות מצד שמאל, אלא תקים אותו בצד של חסדים. רק על ידי חסדים, על ידי תופסת אור של חסדים, אפשר לרומם אותו מהמדרגה שהוא נפל אליה. לכן, זה מה שאמר בועז לרות, חי השם, שכבי עד הבוקר. כלומר, עד שיתעוררו החסדים שנקראים בוקר, כדי להוציא את כנסת ישראל, דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל שמתרחש בין בועז לרות. מה שאומר בועז לרות זה כמו נבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אני אחזק אותך בגבורות עד השלב האחרון של הגאולה, שאז אתגלה עלייך ברחמים. כל זה כדי לגאול את השכינה ואת בני ישראל, הבנים של השכינה. הגענו לשלב של ואמר עוד, בטור האמצעי, וסמלה היא ראש השנה. הדבורה שבשמאל הוא ראש השנה. סמלו תחת לראשי. ראשי זה ראש השנה, הביטוי של זה, ושמאל זה בניין של המלכות. לכן בראש השנה אנחנו מחדשים את בניין המלכות, כפי שהזכרנו כבר ב... ימים האלה שהיו, וכדי לחזק, כדי לבנות את המלכות, כן צריך גבורות. רק הגבורה יכולה לבנות את המלכות. ולכן אז הוא יום הדין. ואז מתחיל, כן, המסירה על ידי הגבורות. מי מנסה? הגבורות. בשביל מה נצירה? הסברנו, כדי לעבור ממצב של אחור למצב של פנים. שהרי כל דבר מתחיל בסיטואציה של אחור, באחור, כלומר בסיטואציה הכרחית, כפויה, ויש צורך לעבור מאחור לפנים כדי לעבור למצב של בחירה. ככה כל דבר בחיינו, הדברים הם הכרחיים בהתחלה, זו הסגולה שאנחנו מקבלים, סגולה נטועה בנו, במולד, אין לנו אפשרות להתבחל, להתפרד ממנה, אבל כדי להפעיל אותה, את אותה סגולה ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל, צריך לעבור ממצב של אחור למצב של פנים, כלומר, לבחור בסגולה שיש בה, ופשוט להפעיל אותה, להכניס אותה לפעולה. ולכן מתי מגיע בעצם הימים? והיא נינה בפסח. חל משישה חודשים של שמאל, ואנחנו, למרות שיש ימים קטן בחג הסוכות, זה עדיין גבורות. סוכות זה גבורות. כן, אנחנו קוראים לזה חסדים, אבל בתוך המנגנון השלם של הגבורות. זה נגיד חסד שבגבורה, אבל בעל הבית שם זה גבורה. לכן אנחנו מזכירים את מלחמת גוג ומגוג, חג הסוכות וכל העניינים. זאת אומרת, כל ששת החודשים של החורף, שמתחילים מתשרי חשבן, כסלו, טבת, שבט ואדר, כל זה נוטה לצד הגבורה. כן, זה ימים של חורף, ימים של גבורות, ימים של התכנסות. זהו גבור הכובש, כובש זה להיכנס. כן, אתם אוהבים להיכנס אל תוך הבית, למיטה, לחום, כל זה גבורות, זה התקפלות. מתי מתחילים לצאת מחדש? בפסח, חודש ניסן. אז לכן מתחילים שישה חודשים של חסדים. ניסן, יר, סיוון, תמוז, אב. כן, אב זה כבר רחמים. ואלול, סליחה, אלול. וימינה פסח, והחסד שבימים הוא חג הפסח. שאז יש התעוררות החסדים וכניסתם בתוך הגבורות, בתוך המלכות. כי אפשר להשאיר בניין של גבורות בלבד, זה רק שלב ראשוני, כדי לתחום את המערכת, לעשות מסגרת, ורק בתוך המסגרת הזאת אפשר להכניס אחר כך חסדים. בהמשך, ממפת ימי ספירת העומר. זאת אומרת שימי ספירת העומר זה ימים של חסדים, להפוק מה שרוב האנשים חושבים. למה זה ימים של חסדים? כי צריך למלא מחדש עכשיו את כל מה שחסר בתוך המלכות. ובהווה אומה, ובחסד הייתה שבועה. כמו שכתוב בישעיה ס"ב, פסוק ח', נשבע השם בימינו. כן, השבועות הן תמיד בימים. כלומר, שבועה זה השפעה שצריכה לבוא בתנאים מיוחדים או בהבטחה. לכן זה בימים. והיינו ביד יומים. שנשבע הקדוש ברוך הוא להעביר ולאבד ולמחוק את זכר עמלק מן העולם ביום י' של חודש ניסן, ערב פסח, שאנחנו מקריבים את קורבן הפסח בין הארבעים, זה הזמן של השבועה של הקדוש ברוך הוא לחסל את עמלק. שהוא ערב פסח, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן באותו ערב אנחנו מסוגלים להקריב את הפסח, שהוא בעצם האלוהים של הקליפה. אנחנו כבר לא פוחדים מלהקריב את אלוהי הקליפה, התלה. ואז אנחנו כבר מעבירים, בלי להילחם אפילו, בשלב הראשוני, בשלב עליון, בשלב של רעיון, את הזרע של עמלק של עשיו מן העולם. בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע להעביר ולמחות את זרע עשיו. עשיו זה עמלק. עשיו זה תרבות המערב היום. ומתי הם בעצם נופלים? בי"ד בניסן. ערב הגאולה.
המלאק, המלאק הוא תולדה של מעשה. זה אבל מנגנון...
מנגנון
של... קצת שונה מעשה.
זה לא קצת שונה מעשה, זה התרבות העשבית, שיסודה הוא חוסר שינוי, חוסר התפשטות, חוסר התחדשות, חוסר בניין, חוסר השתכללות. העיקר מלשון עשוי, אין מה לעשות איתו. להפך מיעקב, שכל הזמן הוא במוטציה. כן? הוא יעקב, הוא הופך לישראל, הוא הופך לישורון, הוא כל הזמן באבולוציה. וההבדל בין שתי שיטות במציאות, שיטה אחת שנשארת ולא זזה, בפילוסופיה קוראים לזה שיטה פרמנית, והשיטה השנייה שכל הזמן בהתחדשות, כן? זה השיטה של ארפלי. שני פילוסופים שהיו בעצם מתנגדים אחד לשני, והם פיתחו את הרעיונות של שתי השיטות שכמובן קיימות לפני הופעתם של אותם פילוסופים, אבל זה ההבדל הגדול בין עשיו ליעקב. עשיו הוא עשוי, לכן הוא מתייבש ונרכב. יעקב מתפשט ומתחדש כל רגע, ולכן הוא קשור יותר לערכי הנצח. כן, שהייתה הנקמה בי"ד בניסן על ידי שחיטת הצון. אז הזוהר מזכיר שהביטוי המוחשי לשליטת ישראל על כוח המלאק הופיע ברמז בקורבן הפסח. קורא לזה שחיטת הצון, שהוא היה האלוה של המצרים, כקורבן פסח. זאת אומרת, מה שחטנו? את אלוהי מצרים. מה זה אלוהי מצרים? לפי מה שאנחנו אומרים פה, שחטנו את היובש. שחטנו את הנשאר במקום. כן, את חוסר השינוי. שחטנו את הירדמות שלנו במצבים שונים בחיים. זה מה שאנחנו עושים בערב פסח, כן, מי שנמצא בכפר. יחד עם קריאת קורבן הפסח בין הארבעים, כן, אנחנו נוהגים להתחבר בחבורה אחרי מנחה של ערב פסח, ולקרוא גם את הקורבן וגם את כל המסעות. עכשיו אתם מבינים מה הקשר. כלומר, המסעות זה הביטוי של ההתחדשות ושל המעבר ממדרגה למדרגה, דרך של מבט. כל הזמן עוברים ועולים מדרגה לדרגה. זאת אומרת, אנחנו אחרי קורבן הפסח קוראים את המסעות. במילים אחרות, אם הצלחת להרוג את אלוהי התקיעות, אתה באופן אוטומטי מגלה את אלוהי האבולוציה, ההתקדמות. וכן יהיה לעתיד לבוא. ודאי הוא, וזה מה שכתוב, כי יד, אז יד עכשיו, יגלה. על כיף. זאת אומרת, מתי אפשר לגבור על כוחו המשתק של עמלק, מכניס באדם קור ושיתוק וספקות, כן, כל מה שאנחנו דורשים על עמלק, על הקליפה הזאת, ביד. ביד, בי"ד בחודש ניסן. כי עמלק רוצה לתקוע את כיסא של הקדוש ברוך הוא, שהוא גילוי, והופך אותו לכס, שהוא כיסוי. ולכן יד על כס, יא. גם השם הוא כבר לא שם של י' כ' כ', שם שלם, אלא שם קטוע. זה בעצם כוחו של עמלק לשתק ולהפריד בין העליונים לבין התחתונים, כדי שלא יהיה גילוי של שלמות. כל זה מופיע כי יד על כס, יא. כמובן לכוון, יא, אי הוא חוכמה ובינה. זאת אומרת, המלאק בעצם לא מאפשר לחוכמה ולבינה להתפשט בחסדים ובגילוי המלכות. ובהון התמכון המלאקים מעל מה. ולכן מאותה עוצמה בעצמה, שזה חוכמה ובינה, יש נקמה ומחיית המלאק. אי אפשר למחות את המלאק מכוח שהוא פחות מחוכמה ובינה. בגלל שהמלאק הוא כוח מאוד משתק, לכן צריך להביא אור חדש והשפעה, רעננה של אורות. זה חייב לבוא מיודקה. ביודקה יש תמיד חידוש. איפה אין חידוש? מתחת השמש, נכון? אין חדש תחת השמש. אז אם אין חדש, זאת אומרת שמי שולט תחת השמש? המלאק. אבל יש חדש מעל השמש, מעל זה אירנטין, שנקרא שמש. מעל זה אירנטין יש את החוכמה ואת הבינה. מקומת החוכמה והבינה יש תמיד חידושים. תמיד אפשר להתחדש ותמיד ניתן להתחדש, שום דבר לא נרכב שם, אלא הכל בחידוש מתמיד. המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. רק מכוח כזה אפשר לשלוט על המלאק. כמובן, גם מבחינה רעיונית וגם מבחינה פרקטית בחיינו, אם אתה רוצה לשלוט בחיים שלך על התייבשות, על התקררות, על חוסר מעש ועל שיתוק של המנגנון שלך בחיים, הפעל את כוח החוכמה ואת כוח הבינה, בזה תתחדש כל הזמן. רוצה לומר, על ידי שהתגלו החסדים באבא ואמא, חסדים של חוכמה וחסדים של בינה, על ידי זה ימחו העמלקים מן העולם. אי אפשר בנשק שהוא פחות קטלני מחסד של חוכמה וחסד של בינה, כדי למחות את העמלק מתחת השמיים. אז הרעיון הוא הובן, הרעיון הוא חסדים של חוכמה וחסדים של בינה. בסדר? זה כבר מדרגה עליונה שצורפת, שמעברת.
בגבורות זה לא יותר יעיד, יותר מהיר?
לא.
של בינה וחוכמה?
הגבורות זה לצורך בניין הקדושה. אבל הבניין של הוספת אור בעולם, כן, תלוי באיזו תקופה אנחנו נמצאים. תקופה שהזוהר מדבר עליה זה תקופה של קץ הימים. זאת אומרת שהיו תקופות שבהן אמנם אפשר לצאת למלחמה נגד הרע, ויש תקופות שלא יוצאים למלחמה נגד הרע, אלא מוסיפים טוב בעולם.
זה המלחמה.
זה המלחמה. לכן ריבוי טוב, ריבוי אור בעולם, זו המלחמה האמיתית והמועילה ביותר בזמנים של גאולה שלמה. כמובן שיש גם גבורה שצריך לבנות, בכל תקופה צריך לבנות את הגבורה של אותה תקופה, וברגע שהגבורה הזאת בנויה, אז צריך להשפיע עליה ובתוכה חסדית. שאלות עד פה? טוב. ואמר, ועל ההוא זימנה, על אותו זמן, כששולטת הגבורה שהוא צד השמאל בעולם, כן? כלומר, הזוהר מנבא שתהיה תקופה שבה הכוח של השמאל ישלוט בעולם. ומה זה אומר? שהגאולה לא יכולה לגלות בצורה כזאת. כשהשמאל שולט, אין אפשרות לגלות גאולה. ולכן הוא אומר שאז אין הזמן של הגאולה. אז מה קורה? היא אמרת, השכינה אומרת, יש ביטוי של השכינה במרכאות, אל תראוני שאני שחרחורת. משיר השיר. מה זה אומר? אל תראוני שאני שחרחורת. מפרש הזוהר, אל תראוני, דהיינו מסיתרא דשמאלה, דיצחק, שאני מצד הגבורות שבשמאל, שהוא מידתו של יצחק. אל תראוני. למה אל תראוני? באנה בקדרותה, שבזה המידה אני נראית שחרחורת, קודרת, שחורה. הביטוי של שחורה זאת אומרת בלתי מהירה, כן? אני לא יכולה להעיר בעולם, אז אתם רואים אותי כאילו אני שחורה, כאילו אני כבויה, כאילו אין תקווה, אין מחר, הכל שחור, הכל חושך. אז אל תראו לי, אל תסתכלו עליי, אל תחשבו שזה מצב סופי. הדאוד הכתיב זה שכתוב ביצחק, ותכהנה עיניו נראות. גם אצל יצחק אבינו, בהיותו זקן, עיניו, כן, התורה מעידה, ובוחרת לספר לנו על הביטוי הזה, על הראייה הזאת, שהיא כהה. כהה בעברית זה לא רק משהו בהיר ומשהו כהה, אלא חלש. לא חהתה עימו. מה?
מתמעט האור בעיניו.
כן. מתמעט את הראייה. מה זה ראייה? מה זה עיניים? חוכמה. זאת אומרת, יש פחות חוכמה במציאות. זה נקרא חושך. כשאדם רואה הכל שחור, זה אומר שהוא בעצם נפל מתחת השמש. הוא נפל למידה של ו' וה' ושכח באותו רגע את היוד ואת ה'. כן? אמרנו שו' וה' זה בעצם המדרגה התחתונה של המציאות, אתם זוכרים? ו' וה' זה הזמן. ולכן זה בעצם העולם, המציאות התחתונה. המציאות התחתונה היא תמיד בחושך, אם אין לה הערה של י' וה'. אז מי שחי את החיים שלו רק מהגובה הזה, הוא תמיד רואה חושך. ומי שמוסיף לזה את האור, אז האור מאיר לחושך. ואז יש קומה שלמה. כן? ולשכוח שכשיש קומה שלמה, אז זה בעצם הוויה אהיה, הוויה אלוהים, הוויה אדמי. וכל זה במטריה מה, זה האור. זאת אומרת, האור זה קומה שלמה.
זה עין טובה בעיניו.
אותו דבר, כן. עין טובה זה לראות מעל השמש, כלומר לראות את ההתערבות האלוהית, הגנוזה אמנם, כי זה למעלה, זה גנוז במציאות שלנו. כלומר, להבין שיש השגחה. בחירה אלוהית בישראל, השתתפות אלוהית במהלכים, ופשוט לחיות בבבל, זה לראות חדשות היום ולחשוב שאנחנו עבודים. אז מי שרואה חדשות, לא רואה חדשות בעצם, החדשות זה פה. כי פה זה מתחדש, פה זה ישנות. אז החדשות זה רק מי שרואה יודקה. ומי שנופל לאילוזיה דיכאונית, כן, הוא בעצם חי בבבקה. אז מה עושים לבן אדם כזה? פדיון נפש. מחזירים לו את היודקה. זה תוך הבבקה, חסר לו בבקה. לכן הוא רואה הכל שחור ופסימי, ולא פסימי.
אני השם לא שניתי, זו מציאות של יודקין.
נכון.
אפשר להבין שאין שם שינוי.
נכון.
עד שני זה התחדשות.
פה. המחדש בטובו, תמיד מעשה. מעשה, תרשית. חלק בעשייה.
שהחוץ של לא שניתי מגיע לפה.
נכון. נכון. להביא את הבלתי משתנה, את הנצחי, אל תוך עולם העשייה, זה החידוש האמיתי. אבל אם אתה משאיר את העולם שלנו מנותק מהחלק העליון, כי אתה פוחד בעצם מלהביא את הערכים העליונים למציאות התחתונה, אתה מנתק בין העולמות. זה מה שעושה האסלאם בצורה שלו, וזה מה שעושה הנצרות בצורה שלה. רק ישראל מפתחים את הדיאלוג בין יודקה לבאקה, כל הזמן. לכן על יצחק נאמר, ותכהנה עיניו יראות, ומפרש מיראות ודאי בפורקנה דהי אור. כלומר, מה יצחק לא ראה? אז בבקשה, זה כאילו הוא נעשה עיוור, כי הוא זקן. אבל זאת אומרת, אל תסתכל על הרובד הזה בלבד, אלא תבין מה קרה ליצחק. יצחק בעצם נכנס לאותו זמן של ייאוש. כלומר, יצחק כבר לא רואה מלראות בגאולה, הוא לא רואה את הגאולה בפתח. שתהיה מצד החסד הנקרא אור. אז יש לנו זמנים במציאות שאנחנו דומים יותר לצד הזה. כלומר, שאנחנו חסרי תקווה. ועיניו קהו מלראות אז את אור הגאולה. כמו שהיו רבנים לפני 80, 90 שנים, שראו רק חושך בעולם, והרב קוק היה רואה אור. תלוי איפה אתה נמצא. כמו הסיפורים בגמרא, שכולם רואים ובוכים, ורבי עקיבא רואה וצוחק. אז למה הוא צוחק? מה, הוא משוגע? לא. הם רואים את מה שנמצא למטה וקוראים לזה מציאות. והם חושבים שהם מציאותיים. ורבי עקיבא רואה את הפן הפנימי, הגנוז, מתחת לפני השטח, מאחורי הקלעים של המציאות. ושם הוא צוחק כי הוא רואה אור. כן? אז החוק של רבי עקיבא הוא בעצם היסוד הפנימי העמוק ביותר של האומה הישראלית. והיינו שנסתתמה ממנו מראות נבואה. אדם שאינו רואה נבואה, אדם שהוא לא נביא, אדם שלא הגיע למדרגה הפנימית שבו, אז הוא לא יכול לראות אופטימיות בחיים והוא לא רואה את אור הגאולה. עכשיו, איך לומדים להיות נביאים? הרי אנחנו כבר נביאים. אז אנחנו פשוט לומדים להפעיל את הנבואה שנמצאת בגנוזה בתוכנו ביסוד. כלומר, אנחנו קיבלנו סגולה שנקראת נבואה. כולנו נביאים, בפוטנציה. אבל צריך להפעיל את זה. אז איך מפעילים את זה? צריך ללמוד חוכמה ובינה, תורת הסוד. מי שלומד רק פשט, משנה וגמרא, כן? אז הוא לא יכול להגיע למדרגה של הנבואה. זה לא זלזול, כן? הזוהר בעצמו קורא למשנה שפחה, תאורייתא. ולזוהר הוא קורא גברת. זאת אומרת שצריך ללמוד את התוכן הפנימי, זה מה שלומדים בבתי ספר לנבואה. כדי להחזיר לעצמנו את מה שיש לנו כבר בפנים, רק להפעיל אותו. כלומר, להיות נביאים. לכן, מראות בנבואה, מלהשיג הגאולה בנבואה. עכשיו, מה הקשר לגאולה? פשוט מאוד, הגאולה זה אותו עניין. כשי' וה' שתי המדרגות העיונות ממלאות את ו' ואת ה', זה נקרא גאולה. כלומר, כשהאור העליון יורד לעולמנו, זה גאולה. אבל אם אתה לא מביא את האור העליון לעולם התחתון, אין גאולה. לכן הגאולה והנבואה זה הנוח, זה אותו דבר. כמו שאני אומר, השם גואל את העולם, אני יכול באותה נימה לומר, השם מנבא את ישראל. כן, ניב שפתיים. ולא בכדי, השפתיים הן חיצוניות, וזה הגאולה שהיא גם כן גילוי הפנים לחוץ. כן.
הלימוד של הסוד זה
השגת הגאולה. נכון. הלימוד של הסוד זה השגת הנבואה והגאולה.
זאת אומרת שבפועל כל פעם שישראל מתנגד, יש. ובפועל תכלס התקדמות לגאולה.
נכון. לכן התופעה ההכרחית בשלב הגאולה האחרונה, שאנחנו נמצאים בעיצומה, זה חזרת הנבואה לעם ישראל. אז יהיו יותר ויותר ילדים וזקנים שמתנבאים, שמנבאים. זאת אומרת שאנשים יתחילו לחלום מלא חלומות, נבואיים, השגות, יותר ויותר. קוראים לזה היום מתקשרים, קוראים לזה כל מה שאתם רוצים. אז יש כמובן תמיד בלופים ויש כמובן תמיד דוברי אמת, אבל לא צריך להתבהל. זה לא שחור ולבן, יש הרבה נואנסים וצריך להיות חכם ולאט לאט ומתקדם.
כל פעם שכאילו עוד יותר בפרטים, כל פעם שראש הממשלה מגיע ואומר משהו לגבי האומה, או לגבי יותר האומות, ומדבר אל האומות ומזהיר ועושה, זה גם נבואה.
נכון.
כמו של דבר זה גם התקדמות
נכון. באיתמר בהון, שנאמר במראות הנבואה, שיחזקאל הנביא אמר, נפתחו השמיים, כן, מי זה השמיים?
המדינה?
לא. זה איראנטי. זה נקרא שמיים, נכון? אבל הם צריכים להיפתח. אם הם נפתחים, אני רואה מה שיש למעלה. אז השמיים צריכים להיפתח. נפתחו השמיים. שאנחנו אומרים, נפתחו ארובות השמיים. כלומר, זה אירנטי נשאר למה? לחוכמה ולבינה לעבור דרכו.
אז מה זה הארץ?
מלכות. השמיים. ועד בראשית ברא. את השמיים, את הארץ. והיראה מראות אלוהים, כן, מה זה אלוהים? בינה, נכון? מראות אלוהים. אבל יצחק שהיה בגבורה, נסתמו ממנו. זאת אומרת שיצחק לא הצליח בגלל הגבורות המרובות, כשיש יותר מדי גבורות, כשאתה שם יותר מדי מחסומים, אתה לא מאפשר לאור האלוהי לעבור. כן, איך פותרים את זה? דברים פשוטים של עשייה גם כן. נתינת זקה, כן, דיבורים טובים כלפי החבר וכו' וכו'. ודאי הוא וזהו שכתוב, ותכהנה עיניו מראות. דהיינו מסיתרא דשמאלה, לפי שהיה מצד הגבורה שבשמאל. ואיתמר בהעוזינא בקודשא בריחו, שנאמר באותו הזמן על הקדוש ברוך הוא, שכשצד הגבורות גוברות בעולם, על בי שמיים קדרות. אז השמיים זה אירנטין מלובשים בשחורים, קדרות. זאת אומרת שהתורה שהיא זה אירנטין לבושה בשחור, חד ושלום. בסדר? זה המבין יבין. כי שמיים הוא זהירנטים, ומצד הגבורות נתלבש בחושך, כדי להגן על המלכות מאחיזת החיצונים. אז אמנם זה הכרחי, זה שלב הכרחי במציאות. כן, אבל יש זמן שצריך לפתוח את הכל. אז בזמן הגלות, שלא היו לנו בעצם... לא היה חיבור בין השמיים לבין הארץ, לא היה חיבור בין העליונים לבין התחתונים, כי הגלות בעצם מפרידה אותנו מן הגילוי הארצי של הדברים, משאירה אותנו באיזה חלל, אז שם בעצם הכדרות חייבת לפעול, כי שם זה הכל שמירה. אני נשמר מהקהילה הזאת, אני נשמר מהגוי הזה, אני נשמר מהדבר הזה, אני נשמר מהארץ הזאת, ואני נשמר מהעיר הזאת. כשאתה חוזר לארץ ישראל כאומה, אתה כבר לא יכול לפתח יהדות שהיא רק להישמר מי. אלא אני הולך אל אח שלי, אני הולך לכיוון. אז מי שחי היום בארץ ישראל עם הדפוס המחשבתי של הגלות, הוא כל הזמן בפחד. כן? הוא פוחד מהכל. אז הוא מסתגר בתוך גטו, והוא לא נמצא במציאות של העכשיו. מי שהבין שצריך לעשות סוויץ' במציאות, שאנחנו לא בזמן גלות, והרחוב שלך לא ממשיך להידמות לפולין, אלא אתה מבין שאתה חזרת לארץ ישראל, לארץ החיים, ואתה צריך לשנות את כל המציאות. אומנם הדור הראשון קשה לו, אבל הדור השני ולשלישי יהיה יותר קל, בעזרת השם. זה התקדמות, כן? כמעט שמעט. כאן חוזר לדרוש על הפסוק, כי אימר מצווה ותורה אור. כן, הזכרנו את ההבדל שבין נר, שזה בעצם שווה למצוות, הנר זה מצווה, אבל אנחנו לא רוצים רק את הנר, אנחנו רוצים את האור. אני לא קונה נרות בגלל שאני אוהב את השעבה. כן, אני קונה נרות בגלל שאני רוצה אור. אז הנר הוא בגדר המצווה. אבל מה שאני רוצה זה אור. אור זה תורה. כלומר, הערה מהמדרגות העליונות. מאיפה יורדת עלינו התורה? מבינה, נכון? אבל מאיפה היא יונקת את חוכמה? מהחוכמה. הוריתה?
מחוכמה.
יפה. היא עברה דרך הבינה בהר סיני, וניתנה על השמיים ועל הארץ. בסדר? וירד השם על הר סיני. אבל זה תמיד בא מחוכמה ובינה. ולכן, כי נר מצווה ותורה אור, אז אם אני צריך לתרגם בעצם איפה זה תורה ואיפה זה מצווה פה, אז המצווה זה החלק התחתון, והתורה זה החלק העליון. בסדר? אני מבדיל בין שתי המערכות. אז כל זה נקרא נר, וכל זה נקרא תורה. אור. ואמר נר היא המלכות. נר זה המלכות, כן, החלק התחתון, שהיא סוד עוד האחרונה של שם הוויה. חלק למה? כי פה זה המצוות, חלק התחתון, העשייה. ולכן חמש גוונים נהירים בה, או שמן. לכן כמה מדרגות מאירות במלכות? חמש.
כן.
כן? אתם זוכרים שיש בה אור חמישה גוונים שונים, צבעים.
שחור אדום, נכון? כחול, ירוק, לבן.
כן. אז זה חמישה גוונים שהם חמש גבורות מאירות ומתפשטות בה. ואינון חיבר והם גוון לבן וחסד שבגבורה. סומק גוון אדום בגבורה שבגבורה.
רגע, לבן מה
אמרת? כתוב.
גוון לבן בחסד שבגבורה. הכל גבורות, נכון? אבל יש חסד שבגבורה. אז הלבן זה החסד, הלבן שבנר. באור הנר, זה על חסד של הגבורה. הסומק, שזה אדום, זה הגבורה שבגבורה. הירוק, זה התפארת שבגבורה. והשחור, זה הנצח שבגבורה, והתחלת זה ההוד שבגבורה. אבל וב, אור הנר מלגב, עוד וב של השם הוויה שהוא סוד זהירנטי, הוא סוד אור הנר המאיר בפנימיות המלכות להמתיק את גבורותיה על ידי החסדים שלו. אז פה אנחנו עשינו חלוקה גסה יותר של אור ושל נר, ופה הוא אומר שגם בחלק התחתון יש חלוקה פנימית של אור ונר. אז ההיא האחרונה זה הנר, והוות שזה זהירנטין הוא מאיר בתוך הנר מכל החסדים, כן, כדי למתק את הגבורות של המלכות. חמש גבורות. ולכן יש חמש גבורות. מה הם חמש הגבורות? גבורה שבחסד, גבורה שבגבורה, גבורה שבתפארת, גבורה שבנצח, אבל סמך מהם, חושך הסמך מהם, הוא חושך הקליפה. יש חושך יותר מחושך. יש חושך שהוא בגלל שאין אור. זה חושך אחד. אבל יש חושך שהוא מציאות. שאפשר לגעת בה. כמו שנאמר במצרים, וימש חושך.
וימש חושך.
כן? לא, וימש חושך. כלומר, אי אפשר להגיד שזה דבר סתם רוחני, אפשר לגעת בו אפילו. זו מציאות. כל כך עבה, כל כך מעיקה, כל כך כבדה, כל כך חונקת, שאתה כביכול יכול לגעת בחושך וזה משתק אותך כי אתה לא יכול לזוז. כאילו אתה עטוף ב-20 מטר עובי של חושך, בטון. אתה לא יכול להביא שום דבר. ולכן מה אתה עושה במצב כזה? אתה נשאר כפוף. זה מה שקרה בשלושת ימי החושך במצרים. ולא זזו, לא זז איש ממקומו שלושת ימים. אתם מבינים מה זה? כלומר, הוא עשה את הצרכים שלו בעמידה. הוא לא אכל שלושה ימים, הוא לא שתה שלושה ימים, הוא היה משוקק בדיכאון טוטלי ומוחלט. זה מוות. זה מצב נפשי שחז ושלום, כשנכנסים אל מצב כזה, אז קשה מאוד לצאת, רק מי שבא ושולף אותך בחסדים מבחוץ. זה מה שקורה במצרים, שהקדוש ברוך הוא הכניס היד שלו לתוך המצב הזה ושלף את בני ישראל משם. כי המצרים חיים במציאות כזאת. מיצר. בסדר? ומיצר. לכן, איך קוראים לדבר הזה? תמך מהם שהוא חושך, הקליפה. עכשיו, הקליפה הזאת היא לא נראית כמו שאני מתאר אותה עכשיו. כי אם היא הייתה נראית ככה, כולם היו בורחים, נכון? אז איך זה שכולם להפך נמשכים לשם? אלא שהם רואים בה מנגנון מרגיע ושקט, כמו אמריקה של היום. נמשכים לשם. להפך, זה מושך אנשים. למה? כי הקליפה הזאת היא קליפה מאוד 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 נוחה, כביכול, לנפש הרדודה. כי הנפש הרדודה לא רואה את יוקד. מה שמעניין אותה זה רק המציאות החיצונית. אז מה יש במציאות החיצונית? כל התענוגים של העולם הזה, מי שחי ברובד הזה, אז הוא אומר זה אמריקה, זה אפילו הפחדיתות. כן? אבל הוא לא רואה את התוכן הפנימי שלו. אבל מי שחי ברובד הפנימי, הוא לא יכול לסבול יותר מיום יומיים שם. אז נחש כדור, נחש שהיא הנוקבה בסמך מן, היא שחורה. כלומר, זה כבר נחש, ומה התכונה של הנחש? מה זה הנחש? מי זה הנחש?
הדברים הלא טובים שלנו.
נכון מאוד. זה האדם הראשון מהבחינה הקיצונית שלו. כלומר, השכל שלו. בלי האור האלוהי, בלי התורה, בלי הנשמה. איך אני יודע את זה? כתוב בבראשית, תוצא הארץ, נפש חיה למינה. נכון? ואחרי זה כתוב, ויהי האדם ל... נפש חיה. אז נפש חיה זה היה הנחש. כלומר, כשהארץ הייתה צריכה להוציא את האדם, היא לא הצליחה. ולכן הקדוש ברוך הוא התערב, והוא הוציא את מה שהארץ לא הצליחה להוציא. זה מובן?
לא.
הארץ הייתה צריכה להוציא...
זה
האדמים. הארץ הייתה צריכה להוציא ארבע מדרגות. נכון? בבראשית, יש פה בראשית?
כמו תנך. תנך שם.
למעלה. למעלה, שלוש תנך.
זה מתקדר, כי האדם הוא מהאדמה, אבל האדמה הייתה צריכה להוציא. אגב, יש רעיון השבוע. תקרא לנו, חננה. חוצה הארץ ובראשית, הציווי חוצה הארץ, תשימו לב, יש ארבע מדרגות, תקצרו את זה באצבעות.
תכף נסביר.
הארץ
זה מנגנון
רצון?
אי שואל,
אין.
זה
גם עוד, אבל... תוצאי הארץ?
תוצאי הארץ.
תוצאי הארץ יש מנגנון עבר על המנו, ויש תוצאי פרי, יש לו זרוב על המנו.
לא, אחרי זה.
הלאה?
דרום השלישי.
אני מחפש, אתם
יכולים... זאת אומרת שהארץ הייתה אמורה להוציא את המדרגה של האדם, אבל היא הצליחה להוציא רק את החלק החיצוני, הגשמי, הגופני, עפר מן האדמה. זאת אומרת שהחלק הנשמתי של האדם, הארץ לא הצליחה. למה? היא לא יכולה להוציא מדרגה שהיא יותר גבוהה מעצמה. זאת אומרת שאדם לא יכול להוציא מדרגה יותר גבוהה ממנו. במילים אחרות, הארץ נכשלה בחצי עבודה. לכן מי משלים את החלק הפנימי? הקדוש ברוך הוא.
אבל אני... אני רוצה להגיד, לא, זה נכשלה, כי זה היה, לא היה בפוטנציאל שלה.
נכון, זה מה שאני אומר.
אז זה לא נכשלה, זה משהו.
זה אותו דבר, זה בשבילנו, זה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא מצווה אותה, כדי להראות לנו שהיא לא יכולה. אז במילים שלנו זה כאילו אי אפשר לעשות דבר כזה. אז נכון, זה לא נכשלה באמת, כי זה לא הפוטנציאל שלה, אבל זה רק כדי ללמד אותנו מאיפה הנשמה שלה. עכשיו, מי שחי ברובד הראשון הזה של האדמה, של תוצאי הארץ, מה קורה לו? הוא חי רק לפי הנחש. ומי שחי לפי הגובה הנשמתי שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ויהי האדם לנפש חיה, אז בעצם גם הדרגה העליונה.
הנה?
מה זה שזה? תעשי אותו כאלה. אה?
זה
את המקרן. אוי,
תוצאי
הארץ נפש חיה למינה. נאפה, רק שנייה,
לי את להתחלת, אל תשאר מה. אז נפש
נפש, חיה למינה. אוקיי? נפש חיה. דבר שני?
בהמה
ורמת. דבר שישי? חייתו ארץ. ודבר רביעי? אז זה בהמה ורמת, אז יש שלוש ארבע, בסדר? זאת אומרת שבעצם הארץ הייתה צריכה להוציא ארבעה דברים. תראה מה היא הוציאה בסוף, בתוצאי הארץ. קצת יותר מאוחר. אתה רואה שהיא הוציאה רק שלושה מתוך הארבעה. כלומר היא לא הצליחה להוציא נפש חיה. מעניין. תגיד מה היא הוציאה?
הלו, אנחנו לא בקומית.
זאת אומרת שהיא לא הצליחה להוציא את הנפש החיה. אז מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא, הרי יש פסוק אחר כך. ויעת השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, כן, ויהי האדם, כן, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, מי בעצם משתתף בעבודה כדי להוציא את האדם? לא האדמה לבד, אלא האדמה פלוס קודש הבריחות. אז החלק שנוצר מן האדמה זה החלק החיצוני. נכון, זה אני אומר.
אבל זה גם גדלות להוציא...
מה?
הוא עשה את השלוש.
זה מה שאני אומר, אבל החלק הנשמתי שבשלוש. בסדר? זאת אומרת שאם אתה לוקח את החלק הגשמי שהאדם, שהאדמה לא הצליחה להוציא, הקדוש ברוך הוא בא להשיב. אז לכן אני מסכם, אם אתה חי לפי הגובה הנמוך, אתה חי לפי הנחש. כי הרי הנחש גם כן היה חכם. נכון?
לא רק
חוכמה. הנחש היה ערום.
ערום.
נכון, ערום זה חוכמה. במילים אחרות, אנשים חיים כמו נחשים, זה אנשים חכמים אבל מחוכמה שכלית רציונלית. מישהו חכם בחוכמה אלוהית זה משהו אחר, זה כבר נשמה. אז איך קוראים לאדם שהוא חכם מבחינה רציונלית בלבד? נחש. אז מי זה הנחש של ההיסטוריה? זה לא... זה האדם. האדם יש בו חלק נחשי וחלק אלוהי. מה זה הנחש בתורה? מה הוא היה אמור לעשות הנחש במדרשים, בבראשית? לשמש את האדם הראשון, נכון? כמו שהגוף שלנו, הפכת שלנו צריך לשמש את הנשמה.
זה לא משיח.
זאת אומרת שזה רק שהוא מתחבר למדרגה הפנימית הנשמתית. בסדר? אז הוא צריך להיות בעצם מעבד למי? לנשמה, שמצאת אדם. בסדר? אז האדם רוכב על הנחש. ככה זה הבניין האמיתי. כמו שמשיח רוכב על חמור. אותו עניין. אבל אם החמור רוכב על האדם, זה מה שקורה במציאות האחרונה, שחז ושלום החמורים שולטים, מה שאברהם אמר להם שבו לכם פה עם החמור. אתם מבין למה הוא אמר להם שבו לכם פה עם החמור? לא, פשוט הוא רצה לעלות להר הבית בלי לעשות בלגן, אז הוא אומר להם שבו לכם פה עם החמור. שלא ידעו שהוא עולה, שלא יעשה בחדשות בלגן. ולכן אנחנו צריכים לדעת להשליט את האדם שבאנו על החמור שבתוכנו. כשנהיה בתקופה של עני ורוכב על חמור, אז אנחנו בעצם מגלים את המשיח. כלומר, אתה יכול לגלות את המשיח שבתוכך. אפילו אם המשיח של עם ישראל עדיין לא התגלה. אפשר לגלות משיחים פוטנציאליים של כל אחד. בכל אחד יש תכונה משיחית, שהרי כולנו משיחים, נכון? קדוש ברוך הוא מזהיר את כולם, אל תיגעו
במשיחי,
ובנביאי אל תראה. כלומר, אל תיגעו בעם ישראל. כולנו נקראים משיחים, כולנו נקראים נביאים. והקדוש ברוך הוא מזהיר, מי שיגע בעם ישראל, יקבל על הראש. ומתי הוא יקבל? בסוף ההיסטוריה. כל האומות עכשיו, אחת אחת, תקבל על הראש על כל הנזק שהיא עשתה לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה. זה יעבור מאומה לאומה. כל אחת תקבל על הראש חלק את המנה שהיא צריכה לקבל.
הרב, יש לי שאלה על בדעת האומה. אז יש לה זכות ממש רצינית, כי היא גילתה גם את הרמתים ואת הכל. זה מה שיש.
זה מה שהיא צריכה להוציא, כן? יש לה כוח להוציא, לגלות. נכון.
ומתאים לה, והאמות יצאו ממש
מה... היא שותפה. היא
שותפה כשהקדוש ברוך הוא, כמובן ציווה אותה, אבל בפועל...
לכן האדם נקרא על שם האדמה, כי הוא גם כן אדמה מצד אחד, אבל הוא גם כן אדמה לעליון. בסדר? אבל, סמך מהם, חושך, סמך מהם, חושך הקליפה, נחש, כדרות, נחש, ינוק בזה, סמך מהם, שהיא שחורה. נחש זה נקבה. בסדר? גם בקליפה יש בדיוק אנטיטזה לזה. זה סמך מהם רוכב על הנחש. או אותו אחד שרוכב על החמור. כי הנצרות רצתה לגנוב את הקדושה, אבל היא עשה את זה לקליפה. רוצה לומר, גם אותו מוחמד, אותו דבר על בורק, על החלשות שלו. זה אותו סיפור, תמיד זה אותו סיפור. בכל מנגנון יש אותו מוטיב שחוזר. רוצה לומר, סמך מם ונחש, הם זון, הנה, זכר ונקבה. איך קוראים לזה בקריאת ים סוף? סוס ורוחבו. ירה ביד. בסדר? שניהם הולכים לעד הזה. ולכן זה נקרא זון, זכר ונקבה, וקליפה. המלבישים על זון דקדושה. מה זה אומר? שזון דקדושה, זכר ונקבה דקדושה, מוסתרים. מחוסים על ידי זכר ונקבה של קליפה. עד שאני מגלה את הקדושה שיש בתוכי, אני צריך להסיר את הבגדים הצועים מעליי. זה נקרא צועה. למה נקרא צועה? שהיא חיצונית, מלשון יציאה. אז הצועה היא הדברים החיצוניים של הגוף, שלא שייכים לגוף, לכן נשאים אותם החוצה, כי המקום שלהם אסור להשאיר אותו בפנים. לכן אדם שזקוק לזה, אסור לו להתפלל. עד שהוא לא ניקה את גופו. אם הוא מרגיש שיש בו אפילו גזים, אסור לו להישאר ולהתפלל. התפילה שלו לא עולה, חז ושלום, לא רק שהיא לא עולה, היא נגנבת והולכת לקליפות. מאוד 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 להיזהר. לא להניח תפילים בזמן כזה, לא להפיח עם התפילים שהם עליו וכו' וכו'. הרבה הרבה הלכות. ואפילו לא להיות במקום שהוא מסריח. כן, שאתה מתפלל. לפחות 400. כל העניינים האלה, מאיפה היסוד הפנימי שלהם? מהדבר הזה. והיה מחנך הקדוש. לכן בצבא יש תמיד, חוץ מהכלים של הנשק, יתד. כדי לחפור בו בשביל הצרכים האלה. חלף לאות. ועלה יתמר, ועליה נאמר, על ביש שמיים קדרות. חז ושלום עם השמיים לבושים קדרות. על ביש זהירנפין הנקרא שמיים בקדרות. לכן אני מקרר, ואני מפתיר, ואני מקפיר, ואני מכשיך את השמיים בלבוש, חז ושלום, של קליפה. למה מרדכי לובש לבוש טק? מה זה לבוש טק? זאת אומרת שהוא מראה שהוא במצב של אבל, של כדרות, שלא רואים את האור, שאין אופטימיות באופק. ולכן כשהאופטימיות חוזרת, מה היא אומרת לו יותר? להסיר את הלבושים של הצק, והיא שולחת לו לבושים של מלכות. לכן כל זה זה הרבה רמזים של כל הדברים האלה. לכן, שהיא נוקבה דילה, הנוקבה של הסמך מן שהיא מלבישה על זהירנפין. כלומר, האישה היא כמו הלבוש של הגבר, נכון? הרי היא מגלה אותו. אז היא כגופו. זאת אומרת, החלק הנחשי, הוא הולך כל הזמן לכיוון של האישה. הוא מפתה את האישה, לכן הוא הלך לפתות את חווה, את החלק הנוקבי שבזהות האדמית. אז האישה, אם היא פועלת כמו שצריך, מה היא עושה? כן? חוכמת נשים בנתה ביתה, את הבית שלה. אבל איוולת, בידיים שלה היא הורסת את הבית, חד ושלום, כי אין לה שום בניין אמיתי. לכן בגלל שהאישה היא הלבוש על הגבר, מה שכתוב וסק עשים כסותם, סק רומזת על הקליפות שנעשות כסותם של זון בקדושה, שיש חז ושלום זמן של אבל, כמו שהזכרתי לכם בימי מרדכי ואסתר, אז הם לבשו סק. סק ואפר יוצע לרבים. ואי לנשמתה, ובאותו זמן זה אוי ואבוי לנשמה. כד התלבשת בכדרותה דילהון, אוי ואבוי לנשמה כשהיא מתלבשת בחושך הקליפות. רוצה לומר שיורד את נשמתו לקליפות, למדור הקליפות. עכשיו איך הנשמה יכולה לרדת למדור הקליפות? אצל אדם, תפיל. אדם שאיבד תקווה, אדם שנמצא בייאוש, חז ושלום, בדיפרסיה. זה כאילו הנשמה שלו עכשיו יורדת למקום של החושך, של הקליפות. מצב מאוד מסוכן, מחלה יותר גרועה, מכל המחלות שאתם מכירים.
מה קורה אם קופים עליו?
והן ניזונות ממנו.
מה זה קופים עליו?
אין. אז איך הבידוק
קופים עליו?
קופים עליו. קופים בן אדם שהוא, לא יודע מה, עשה איזה מעשה, מכניסים אותו ישר לבית חולים כמו איתנים, מזריקים לו, ועוד יותר מורידים אותו. קפחו עליו את זה. פתאום מצא את עצמו, יושב באיזשהו מקום, שהרדימו את כל הנפש הפנימית.
צריך להבין מאיפה זה הגיע. זה לא סתם ככה.
אי אפשר להרדים נפש. אם הוא לא שם
במנגנות... אני רואה שלפני שקופים עליו בכף, היו קופים עליו בקוף. בסדר, הוא יתנהל
פשוט. שובר אנשים שהם נורמליים, שהכניסו אותם זכה.
אני אגיד לך, רוב האנשים שקוראים להם היום משוגעים, זה אנשים שהם פשוט עם דיבוקים. זה אנשים שיש להם דיבוק. זה נשמה אחרת שנכנסה לתוך הגוף שלהם בגלל שהיה חלל פנוי. אז אפשר לרפוא אותם רק דרך הקבלה. אבל בכדורים ובכל מיני תכסיסים, לא תעשה שום דבר, לא באברבנל ולא בשום דבר.
אבל זה בדיוק כמו שאני מדבר.
סליחה?
אתם מרפאים אותם דרך קבלה.
זה כבר בשביל זה צריך ללמוד. בסדר, יש...
זה נמצא כאילו
בכוח? בוודאי שאפשר, פשוט מאוד לא נותנים לזה להעשות, בגלל שאנשים לא מאמינים בזה, בכוח הזה. אבל יש ריפוי לדבר הזה, וגם מי שעושה את זה מבקש הרבה כסף.
נכון.
בתי החולים, זה
מפעל...
לא מדבר על המרפא הקבלי, אני מדבר על מי שיש לו אינטרס שיהיו הרבה חולים וכדורים בעולם. ועלי תמר, ועליו נאמר, מתיחנה עיניו מראות, שאינו יכול לראות בקדושה. על מי זה נאמר? על יצחק, שהוא ביסודו. מה? יפה. ולכן הוא נקרא על שם העתיד. כלומר, אדם שהוא אופטימי ביסודו, הוא יצחק, הוא לא צוחק.
זה עתידי.
כלומר, זה הווה מתמשך. הוא כל הזמן יצחק. פתאום כתוב עליו, ותכהנה עיניו מראות. כלומר, גם לאדם כזה יש תקנה לנפילה לרובד הביקרון הזה. ועינון חשוכים במחס ין על עיני. זה נקרא קליפה שהחושך מחסות את העיניים. עכשיו, מי זה החושך שלו? יפה. זה מי שמחשיך את העיניים של האבא. האבא כבר לא רואה בצורה ברורה. ואת ההבדל הוא לא יודע להבדיל כבר בין יעקב לעשיו. הם תאומים. מה זה אומר? שהטוב והרע הם תאומים. ועד גיל 13 אתה אולי אפילו לא יכול להבדיל ביניהם. וכל אחד מתחזה לשני, והשני בעצם הראשון מתחזה לטוב, למרות שהוא רע. והשני מתחזה לאדם יותר פועל, למרות שהוא יושב רעלי. זה צריך אורמה, צריך חוכמה גדולה כדי להתנהל בעולם הזה.
לכן צריך ללמד...
לכן צריך ללמד את הילדים שלנו לצחות. לא רק בבריכות, אלא בחיים. זה מצווה. ללמד את הילד שלך לצחות. כשאתה מלמד אותו לצחות, אתה צריך ללמד אותו תוך כדי שהוא שוחה בבריכה, ככה תשחה בחיים. תביא לכל החומר שמפריע לך ואתה תתקדם. רוצה לומר שמחשיכות את עיני השכל. עיני השכל זה החוכמה. דלפלון רשו להסתכלה בקדושה בקודשה בריחו ושכינתה, שאין להם רשות להסתכל ולהשיג ולהתבונן בקדוש ברוך הוא ובשכינה. רוצה לומר באורם הגדול המאיר בכל העולמות. אבל בשביל שהאור הזה יסנבר, כן, כמו שכתוב על האנשים בסדום, ויקום בסנברים, אז מה, איך אם הם יוציאו מראות מהשיב ועשו להם ככה בעיניים? לא. הם גילו את החוכמה ואת הבינה. אז כל האנשים שהיו במדרגה הנמוכה, סנברו, לא ראו כלום. כן? לא ראו אפילו את הפתח, כתוב. נכון? איך כתוב שם בדיוק?
מילאו
למצוא הפתח.
מילאו מלשון עייפו?
כן, לא יכולים למצוא את הפתחים, לא יכולים למצוא את הכניסה, את הדרך.
סליחה,
מה זה פתח? חוכמה. תהיה פתחה בחוכמה. כן.
פתח.
אני אגיד לך תוכחי לשאלה. ואור ונר, ונהרים בהון, ואור שהוא זיירנטין, ונר שהיא המלכות, המאירים בנשמות הראויות להערתם, מה זה הנשמות הראויות? מי שיזדקף, מי שיסיר מעליו את הבגדים הצועים. אם הנשמה מלוכלכת, לא היא עצמה, אבל יש לה מסביב לבושים, שלא מאפשרים לה להיות נאמנת ליסוד הפנימי המהותי שלה, אז זה לא מאיר חזה שלה. אז הנה, אם האבונות גורמים, אז מה זה, מה מזכיר ככה? האבונות, כשאדם עובר אבונות, עובר עבירות, עושה חטאים, לא שומר את המצוות כמו שהתורה אומרת, זה לא דבר לוגי, המצוות, זה דבר שהוא נבואה. אני לא מבין למה אסור לי לאכול בשר וחלב, זה לא הגיוני. אני לא מבין למה אסור לי לאכול חזיר, זה לא הגיוני. כן? יש אנשים שאוכלים חזיר, הם בריאים ושלמים וטוב להם. זאת אומרת שזה נקרא חוקים. החוקים האלה הם חוקים של הקודש. כלומר, הם הסדר הנכון של המציאות. ולכן אני, כשנולדתי מאימא יהודיה, אני צריך להיות נאמן לאותם חוקים עליונים המתאימים לנפש שלי. ולא להתחיל להתפלצה ולעשות כל מיני זה אני לא מבין, זה לא הגיוני, זה לא נראה לי. אדם שחי ככה, הוא פשוט גורם לעצמו נכסים, נכסים, נכסים עטיפות, עד כדי כך שהקליפה הופכת להיות כל כך עבה שהוא כבר לא רגיש, שלא חשוף לשום עניין של קדושה. גם כשאתה מדבר אליו זה כבר נוזל, הפך להיות אטום. לכן האבונות גורמים, התמרדרון, מי שחז ושלום חי במצב כזה כל כך מגושם, נאמר, באלו הנשמות שבאבונותם ירדו בקליפות, וחשכו האורות בארובות. כלומר, הארובות, שזה העיניים, זה כבר חושך, לא רואים מעבר לאור של הארובה. ומה שנכנס משם זה רק סנטה קלאוס. כן? במקום שיכנסו דברים של קדושה, נכנסים שטויות. ואז הישראלים יוצאים לחגוג את הסילבסטר. היינו בשורש נשמתם שבשמיים נחשך אורם חד ושלום, הם לא רואים את האור.
רובות השמיים, אם הם מורידות שקר.
הם לא מורידות שקר.
זה לא מהשמיים.
נכון. זה הכל שקרי. אתה חושב אפילו שזה ארובה, לכן אמרתי שזה ארובה של הבית שלך. מה שיכול לרדת משם זה רק סנטה קלאוס. אין? אחד שמן. כמה דאמר קהלת, כן? כמו שאמר שלמה המלך, בספר קהלת, עד אשר לא תחשך השמש והאור, וגומר. שורש נשמתם של ישראל למעלה. אסור לישראל לחיות במדרגה שהיא פחות מהמדרגה האמיתית שלה. זה נקרא חטא. למי אתה חוטא? למדרגתך. אם אתה לא חי לפי הגובה של עצמך, אתה חוטא למדרגתך. אתה לא נאמן. אתה לא מאמין. ואתה מפרש, ואור ונר, הנזכרים למעלה, עליי הוא יצמר, עליהם נאמר, כי נר מצווה הוא המלכות, כי בה הוא תיקון קיום המצוות, ותורה אור. כלומר, אם אני מכין כלים על ידי המצוות, אני מקבל אורות, שזה התורה. אז בעצם הכלים להשראת התורה בי, זה קיום המצוות. כשאני מקיים מצוות, אני בונה לעצמי כלי מערכת שקולפת את התורה שאני אחר כך לומד.
מתוך שאפילו, מתוך
שלא לשמה? כן.
אני לא מבין
הרי
מה
אני עושה. לא חשוב, זה לא עניין של להבין. סוף פעם, אם אתה צריך להבין ולהבות, יש לך בעיה.
לא בלהבין, אני לא, הכוונה,
הצייה... לא חשוב, אתה עושה את המצווה, ולאט לאט אתה לומד בחיים שלך למה אתה עושה. כמו שאתה נשמת לפני שלמדת את עניין הנשימה. עכשיו אתה יכול ללמוד נשימה, איך זה עובד, למה אתה נושם בצורה כזו וכו'.
כמו
שהתברת
עד עכשיו אני לא יודע לנשום.
כן, אז תנשום, תלמד לנשום. אז אותו דבר בעולם, יש מציאות שאנחנו נעשה, ואנחנו במשמע באותו זמן. אבל העשייה שלך עושה כלי, ואחרי זה אתה יכול ללמוד. אני נולדתי עם תכונות, נכון? אז מה אני עושה כל החיים שלי? רק לומד על התכונות שכבר יש בי. אז אותו דבר כאן. התורה זה האור שמאיר במצוות שאתה מקיים. אז אסור להפריד בין תורה ומצוות. זה דבר מציאות אחת, זה כמו זכר ונקבה. שהוא זה אירנפין, שהוא אור, התורה שבסתיו. אז זה כמו זה אירנפין ומלכות, ו' וה', תורה, מצוות. ששם שורש נשמות ישראל, כן? בזון של עולם האצילות. ואמה התחשכן בהון, למה נחשכו נשמות ישראל בשורשן שבזון? איך יכול להגיע מצב כזה שהנשמה נחשכת? הרי אלוהי נשמה שנתת בי תאורה. אז מה עונה הזוהר? משיב בגין גלה הו ומשתדלים באורייתא ומצווה. בגלל שהאנשים האלה, כפי שישראל, לא היו עוסקים בתורה ובקיום המצוות, שהם תיקון זון. מי שלא עוסק בתורה ובמצוות ומזלזל בקטעים האלה, כי הוא חושב שתורה זה רק רעיון, כן, אז יש לו בעיה. לא רק שהתורה לא תיכנס בו, אלא היא תגרום לו נזק, כי אין לו כלים כדי להכיל אותה. בזכילו ורחימו בעינון יוקה. איך אתה צריך להכשיר את כל זה? בזכילו ורחימו. מה זה בחילו? פחד, יראה. ורחימו, אהבה, רחמים. לכן שאנחנו אומרים לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, ביראה ובאהבה שהם סוד יוד קש, שהם תיקון אבא ואמא. אז אתה צריך להיות ירא השם ואוהב השם. אם אתה ירא השם אתה מקיים מצוותיו, ואם אתה אוהב השם אתה לומד תורתו. אני רוצה לומר שעל ידי לימוד התורה וקיום המצוות ממשיכים מוכין בגדלות מאבא ואמא לזכר ונקבה ונעשה ייחוד ביניהם. אמר? אז הכל זה קומה שלמה. אבל אם לא ממשיכים להם מוכין, כלומר אתה יבש, אתה לא מקבל כל הזמן התחשות, כי אמרנו שהחדש הוא רק למעלה מן השמש, אין חדש תחת השמש, אז מי שלא לומד תורה הוא לא מתחדש בעצם ביהדות שלו. אז לאט לאט אתה רואה התדרדרות במציאות של החיים של האדם הזה. כי אין לו מוחים. המוח שלו מתייבש. זה הג תאים מרוחני. כן?
זה עזר שלו. מי שלא לומד תורה, אתה מתכוון
לסוף. אני התכוונתי לתורה. קודם
תורה מפשט?
תורה. קודם כל תלמד תורה.
זה גם עושים אלה שלמטה ולא...
בסדר, אז לאט לאט. האור שבתוכה מחזיר על המוצא. לאט לאט. יש אור בתורה, גם בפשט, תלוי עם איזה רב אתה לומד. כן, לא לזלזל, לא במשנה ולא בגמרה, כן? אבל אתה יכול ללמוד גם משנה וגם גמרה עם הגוון המתייחס לתקופה שבה אתה חי. אתה רוצה מקום שמתאים לזה, אני אתן לך טוב. אבל אם לא ממשיכים להם מוכרים, אז יש אחיזה לקליפות בנשמות. חזו שלך. ומיד, ונשתד לנבבון, ומיד, זה בנקודה אחת, כן? ברגע שישראל עוסקים בתורה ובמצוות, זה מיידי, כן? זה השורש האמיתי שלנו. ודחילו ורחימו, כן? ביראה ובאהבה, וממשיכים מוכין לזהירן בנבן נוקבה, אז אומאה איהו לקושה וריחו ביודקה ואימון דחילו ורחימו. אז תקיים השבועה. כן? ומאה זה שבועה של הקדוש ברוך הוא שנשבע ביוד כה דהיינו באבא ואמא, כן? שהקדוש ברוך הוא נשבע, השבועה שלו זה במדרגה הזאת שם שורש היראה והאהבה, כן? ראשית חוכמה יראת השם ובינה זה אהבה, לעברה לא מעלמא דנשמתה, להעביר ולבטל את אחיזת הקליפות משורש נשמות ישראל. כלומר, אם אתה משתדל אפילו באורייתא ובעשיית המצוות, הקדוש ברוך הוא נשבע באותיות העליונות שהוא ייכנס בך ולכן זה יוריד לך את כל הכיסויים הלא נחוצים לך, המיותרים שבך. וגיל דעינון חשוכים לפי שאותם הקליפות החשוכות אפרישים בין יודקה. מפרישים בין יודקה שהם אבא ואמא ובין רבקה שהם זום. כלומר, מה עושה הקליפה? מפרידה בין העולם העליון לבין העולם התחתון.
זה גם בינם לבין עצמם.
כן, נכון. ולכן כתוב, ולא זז איש ממקומו, כן, איש מתחת אחיו, שלושת ימים. זאת אומרת, אין כבר חיבור בין המדרגות. במילים אחרות, המצב הזה, כשאין תורה ומצוות, גורמת לאנשים להיות אגואיסטים, אנוכיים ואינדיבידואליסטים. התורה האמיתית צריכה לגרום לאדם להיות
מתחבר,
אוהב, כללי ונותן, משפיע. בסדר? זה אחד מהסימנים, לראות אם התורה שלך היא נכונה וטובה. אם התורה שאתה לומד והמצוות שאתה מקיים גורמים לך להפוך להיות אדם פרטי ולהסדגר מסביב המציאות של עצמך לבד בלי ראייה כללית של המציאות, כנראה שלימוד התורה שלך כן לוקף וחסר. לכן צריך להשלים את זה על ידי המדרגה הפנימית הזאת. כמה דאוקמוה, כמו שפרשו חז"ל, בכתיב מה שכתוב, כי יד על כיה. פירוש, כשהתגלו האורות של אבא ואמא שהן יד. יוד כה. אז יקיים מה שכתוב שם, מלחמה ליוד כה וכה בעמלק. כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע, שאם אתה תיפתח ליוד ולהט, כלומר לחוכמה ולבינה בחיים שלך, הקדוש ברוך הוא יתגלה עליך ביוד כבקה, ויוציא ממך את כל הכוחות העמלתיים. בסדר? אתה תחיה יותר בוודאות, לא יהיה לך פחדים, לא יהיה לך ספקות, כלומר כל מה שסובב סביב הרעיון העמלקי. לא תהיה כפור, לא תהיה משותק, אלא אדם פעיל, אדם יוצר, אדם מתפתח, שכן מימיו רבים, כמו מעיין המתגבר, שמימיו אינם פוסקים, ומגלים לו רזי תורה וכו'.
איך עובר ממצב שהמחוסה אינם מחוסה ואומרים לו תורה ולא יכול לשמוע אותה, מהכיסויים?
נכון. אז יש תמיד, הקדוש ברוך הוא נותן נקודות, הערה, שצריך לשלוף אותם בדרך. תמיד יש הערות קטנות שצריך לתפוס אותם באוויר. הקדוש ברוך הוא נותן אפשרויות כאלה, גם אצל האדם שהוא בחושך, הרי אם הוא בחושך כתוב שהוא לא יכול להציל את עצמו, אבל באים ומוציאים אותו. אז מישהו מבחור, כן, במרכאות, יבוא וייתן לו חבל, ייתן לו גלגל, הסלה. אבל צריך לראות את הגלגלים האלה. בסדר? כי מי שנמצא בחושך, גם כשנותנים לו גלגל,
הוא לא
רוצה לפעמים לראות.
הוא מצביע את המציל.
כן, נכון. האדם שבפניקה, גם מי שבא להציל אותו, הוא מושך אותו איתו לתוך המים. אז צריך מאוד 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 להשתדל ולראות את הגלגלים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בחיים. כן, ולתפוס ולאחוז בהם, כי דרך זה הקדוש ברוך הוא מושך אותנו כלפי מעלה. שהקדוש ברוך הוא ימחה את זכרו לעולמים של עמלק.
אבל זה אני צריך לעשות,
כתוב. לא, אתה לא יכול. לא.
כאילו זה אני?
לא, לא.
זה לא כיווי שלי?
לא, כתוב שני פסוקים. אחד זה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כתוב אחד אומר, אמחה, אני, הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז יש מלחמה כפולה. תמיד, גם כשאני יוצאים ממלחמה, גם כשאתה יוצא לפעילות מבצעית, תדע לך שאתם שניים. אתה עם הנשק שלך, והרובד העליון עם הנשק שלי. ואתה כל הזמן במלחמה כפולה. הקדוש ברוך הוא נלחם למעלה ואתה נלחם למטה.
אבל אני למעלה צריך לקחת אותו במודעות שהוא איתי.
בוודאי, תמיד, אסור לך לצאת לבד למלחמה. אתה צריך, איך אומר הנביא, המשיח, לפני שהוא כמשיח מלחמה, בצור ישראל, כן, אתה יוצא בצור ישראל וגואלו. זאת אומרת, אתה הולך עם צור ישראל.
מה
זה צור? צלע, צלע חזק. כלומר, ישראל בוטח בקדוש ברוך הוא שהמלחמה שלו היא מלחמה עליונה ומלחמה תחתונה.
של ביצוח צור.
כן?
מה, זה מי ששיבה היה
עליכם.
לא.
כל פעם שאתה יוצא לאיזה מבצע, תכוון שזה הקדוש ברוך הוא ואתה. שניכם, השם עוז, יעמו איתם. אבל הוא באוזינה, כן? אבל הוא באוזינה, באותו זמן, באותו הזמן שאינם משתדים בתורה ובמצוות חד ושלום, ביראה ובאהבה, לייחד את ארבע אותיות של שם הוויה, אז כאילו חד ושלום נפרדת בין האותיות. עכשיו, מה זה שם הוויה? מה זה הוויה בעברית? לא, זה חיים. אז אם אתה מפריד בין ארבע אותיות של שם הוויה, מה אתה עושה? תמת. כי מה זה חיים? זה אחדות בין כל הכוחות, נכון? כשאדם חי, כל האיברים שלו, מחוברים. כשהוא מת, מה קורה לאיברים? מתפרקים. אז אם אתה רוצה להיות אחד, כלומר חי יותר, אז אתה צריך לאחד בין ארבע אותיות שהם הוויה יהיו כאבה, כאילו זה ההוויה שלך.
אם הוא מצליח לדבר אותם זה וואי.
אז אם אתה חד ושלום. נכון. אז זה העניין. אז איתמר באדם, אז נאמר באדם העליון שהוא זה אירנפין, כן, כמו האדם שאנחנו נמצאים בו, רואים אותו פה, יש אדם עליון, הוא נקרא זה אירנפין, גם הוא נקרא אדם, לפני שאנחנו נקראים אדם. אז מה קורה? גם שם כתוב לבשו שמיים כדרות, הוא נקרא שמיים, נכון? אז מה זה לבשו שמיים כדרות? האדם הזה התלבש בשחורים. כלומר, מתי מתלבשים בשחור? לא, זה אצל הגויים. אין דבר כזה אצל המקום. מתי מתלבשים בשחור? אה? לא. שרוצים לחתוך. שרוצים לחתוך. כשאדם יש לו יצר הרע חזק מאוד, הוא רוצה לראות יותר להחזיק מעמד, אז הוא אומרים לו שהוא צריך ללבוש בגדים שחורים, לצאת לעיר אחרת, ולעשות את מה שהוא רוצה לעשות עם האישה ההיא.
דבר אצלי,
כן. יש לך כמה אנשים כאן שלבשו שחור.
כן. טוב. אני לא יודע למה את מתקדמת.
מה אתה אומר?
דבר אצלי, כן.
טוב.
היה משפט מהצדיקים בגמרא, משהו כזה.
נפלה לי הרבה כסף החמצה
הזאת. היום. אבל
לא
צריך לזה לזה.
כי אתה היום
בדיוק לשיעור.
אתה
תראה, אתה לא רואה. אתה זה כדי להיכנס, להתערב. זה משהו אחר. שלא יראו אותך בחוצה. טוב. אז לפשו שמיים כדרות וגומר, היינו זהירן בין המקרא שמיים שמתלבש בקליפה כדי לשמור את השכינה מאחיזת החיצונית. בסדר? ובהאו זימנה מתעברים כדרותה וחשוכה בנשמתה. באותו הזמן שיעברו והתבטלו הכדרות, כן, החושך, הקור, כן, חודר זה גם שחור וגם קר כזה. כשהם יעברו, שהם עזום בקליפה מן הנשמה, שהם עוברים מהנשמה, עוברים מהעולם, מפסיקים להסתיר, מיד נאמר, כל הנשמה תהלליה. מה זה כל הנשמה תהלליה?
כל
יפה. זאת אומרת שכשהדבר הזה חוסם, אז רק חלק מהנשמה יכול להלל. אתם מבינים? אני חוזר, אתם פשוט יותר מדי עסוקים בלא לשמוע.
יש אפשרות שרק חלקים ממנה מתקדלים?
בדיוק מה שאני אומר עכשיו. שהלבוש, השחור הזה, הקודר הזה, הספק הזה, העמלק הזה, בגלל שאתה לא מקיים תורה ומצוות, זה מחשיך על הנשמה שלך, גם כשאתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להודות בשלמות. כלומר, אתה שר, אבל אתה מבחינת רמה בפנים. אתה לא שר בשמחה אמיתית. גם כשאתה רוצה להתפלל, גם כשאתה אומר הלל, אתה עושה את זה בכוח, כאילו...
כזה.
כן. אתה מגיע חג, אתה אומר הלל, אבל אתה לא באמת בוודאות על הלל שאתה אומר. רק גילה שזה עניין הלכתי, אז עשית ככה וזה, אולי יכול לומר הלל בלי ברכה ותשמע, איך הביתה תגיד שום דבר.
יש לך קצת גם אנשים אחרים ששמו לך את זה, כאילו, שמו לך מצח.
אז מה זה כל הנשמה, תהליליה? מתי כל הנשמה, לא כל הנשמות, כן? אם היינו רוצים לומר שכל ישראל יגידו, אז היינו אומרים כל נשמה, תהליליה. לא כל הנשמה. מה זה כל הנשמה?
הכללית.
אז גם הכללית כללית וגם הנשמה הכללית שלי. כל הנשמה שלי. לא רק חלקים ממנה. חלקים אחרים חז ושלום נמצאים בחושך. לכן כל הנשמה תהלליה. למה ליה דווקא? שם באים האורות. אתה לא יכול להלל כסתם שמות. אז כל הנשמה תהלל יא, כי מפה זה בא לי אור חדש כדי להאיר את החלק התחתון. אז י' וה' זה חוכמה ובינה, אני צריך להלל. מה זה להלל? להגדיר.
להגדיר?
כן. זאת אומרת שאיך אני יכול להגדיר, מתי אני יכול להגדיר דברים? כשהם נמצאים במודעות שלי, כשהם ירדו לקומה שאני נמצא בה. אז אני יכול להגדיר. אז להלל... יש ניקוד על הלמד, כן? כמו הלזה, יוסף ואחד, מי האיש הלזה, אז הלל זה הגדרה. אז מתי אני מגדיר? כשהיוד והה שהיו מאוד 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 גבוהים, נכנסים למציאות הפנימית שלי. אז אני הופך להיות בעצם הוויה אחת בעולם הזה. אני הווה מהווייתו יתברך.
זה הבריאות. כי אם אתה יודע להגדיר את הדברים,
אז אתה יכול להגיע לתפילה 18.
נכון.
בגלל זה כל המדורים של הללויה,
נכון.
הם נמצאים בזמירה.
נכון, בזמירה נכון. נכון. זה הללויה. כן? מי שלא מבין, זה הופך להיות סתם איזה ביטוי. כן? הללויה, כמו הגויים. הללויה. שהנשמות יאירו בסוד המוחין שהם יודקת. אז אתה צריך להיות מואר במוחין של יודקת. בענייננו, זה באמת עכשיו חוזר למה שאמרנו, ללמוד תורת הסוד. שבתורת הסוד יש מוחין בחוכמה ומוחין בבינה. מוחין באבא ומוחין באמא. ואז אתה בעצם מאיר מהמדרגה הפנימית הזאת, ואז אתה יודקת. ויהללו את שם יודקה. מפרש עוד, אומן, אינון, אילן, חשוכין, ומי הם אלו, כן, חשכו את הקליפות, המחשיכות, את אור נשמת האדם, אומר, אז מי זה הקליפות האלה שכל כך מחשיכות את הנשמה? אילן, סמך מהם ונחש. כלומר, זכר ונקבה מהצד השלילי של המציאות. אלו הם הסמך מהם והנחה שהם הזכר ונקבה של הקליפה. קליפה, כשמה כן היא. קליפה. באמת, היא מחכה. ומה גרים לו לשלטה עליי? ומי גרם להם לקבל רשות לשלוט על הנשמות? איך יכולות להגיע קליפות כאלה ולהכשיך לעשות עבודה של נזק לנשמה הקדושה? מי נתן להם רשות בכלל? הרי שום דבר לא פועל בלי רשותו של הקדוש ברוך הוא. אז איך הם הגיעו למצב כזה? ואמר אלא רזה דקרא אוליף. אלא סוד הפסוק בעצמו מלמד על זה. תקשיב לפסוק, אומר הזוהר, ותבין שכתוב, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. כלומר, מי מבדיל אותנו, הבדלה זה הכיסוי הזה, בינינו לבין הבורס, העוונות של עצמנו. כל פעם שאתה מחלל, כל פעם שאתה גורם אבון, כל פעם שאתה לא שומר את מה שצריך לשמור בתורה ובמצוות, אתה מוסיף עוד שכבה של כיסוי, חז ושלום. אז הנשמה שלך לא מאירה. שהנשמה שלך לא מאירה, פירושו של דבר שאין זרימה אלוהית בחיים שלך. אם אין זרימה אלוהית, זה דומה לאדם שאין לו זרימת דם בגוף. אז חז ושלום, כל האיברים שלו הופכים להיות נמק. הוא חולה. אז יש חולים גופניים, ויש חולי רוח, וחולי נפש, וחולי הוויה. כלומר, חול זה מלשון חלל. חולה זה אדם שהאנרגיה לא מגיעה לאותו איבר. זה נקרא חולה. ואם זה חז ושלום מחמיר, זה הופך להיות חלל, הוא ימות. אז מה עושה רופא טוב? מזרים מחדש. את הזרימה האלוהית לתוך אותו איבר שלא מקבל באותו זמן את האור. אז גם מבחינה...
הרפואה לא נכונה עכשיו.
היא לא נכונה.
מחליפים לב, מחליפים ריאות, מחליפים לב.
זה לא שהיא לא נכונה, היא לא טוטלית. עוסקים בחלקים, אבל צריך לשלב לחלקים האלה גם את החלק הכווני. של הכוונות, של המחשבה, של הזרימה של האור. אז הרפואה צריכה להיות רפואה שלמה. רפואה שעוסקת בכל הרבדים ביחד. לא רק בנושא אחד. כמו שאני תמיד אומר ליהודי, כן, שאני רואה אותו בצרפת, ושהוא חולה והולך לרופא ומבריא, אני אומר לו, הרופא שלך הוא לא טוב. אז הוא אומר לי, למה? בגלל שהוא נתן לך כדורים כדי להבריא, אבל אתה עדיין בחוץ. אז אתה בחולניות טוטלית ואתה עברת כאילו עכשיו אם הרופא שלך היה טוב היה כותב לך ברצפט שלך במרשם של הרופא כן נא לפנות לסוכנות העלייה ואחרי זה בית מרקחת זה הכל זה רופא טוב אם הייתי רופא בחול, הייתי כותב בכל הפניה, כן?
No go.
כמובן, היו לי רק שניים, שלושה לקוחות, ואחרי זה הכל היה מתרוכים. מה לעשות? כי האבונות נעשים מסך המבדיל בין נשמתם שבגופם לבין שורש נשמתם העליון. אז מה זה בין נשמתם שבגופם לבין שורש נשמתם העליון? הזוהר פה רומז לנו שהנשמה שיש לנו בגוף, נגיד שזה האדם, זה כלי. הנשמה שיש לו בגוף זה רק חלק. רוב הנשמה נמצא למעלה, הוא נשאר בשורש. כלומר, כשהנשמה יורדת, היא לא עוזבת את המקום שהיא הייתה בה.
קרן.
היא פשוט כמו קרן אור, ואתה מקבל רק הערה קטנה. רוב הנשמה לא נכנסת לגוף שלך. אם היית נכנסת, היית מתפוצץ. כי אתה לא מסוגל להכיל אותה. דרך אגב, למה היא לא נכנסת?
כי זה לא
תמיכה. היא לא קנית.
כלים.
כלים, מספיק חזקים. אבל אם אתה עכשיו גדל, אתה מרחיב את הכלים שלך, אתה יכול לשאול עד למעלה, ואתה הופך להיות נדיב. כי אתה מקבל את רוב הערתה של הנשמה. אז רובנו מקבלים, כן, כמו הנשימות שאנחנו נושמים. כל בקטן כזה. כשאתה נושם באמת, אתה מתחיל להכניס אוויר, אתה מתחיל כבר להיות טייפר, כן? למה? כי פשוט אתה מרגיש כמה עוצמות אתה מפספס בחיים שלך. אנחנו לא יודעים לנשום בכלל. כן. מה רצית לנו? מישהו רוצה להגיד משהו? מה? נכון, בוודאי. זה חשוב ביותר, ובמיוחד לפני שהולכים לישון.
רוב הנשמה גם ככה מעלה, כי החלק שצריך זה שיהיה כל הנשמה זה רק חלק קטן.
לא חשוב, אבל עצם זה שאתה מרחיב כל הזמן יותר ויותר, כלומר את מה שמקיף אתה הופך לפנימי, כנראה שיהיה לך מקיף חדש, אבל זה לא חשוב, זה גדלת. בסדר? אז האדם צריך לשאוף לגדול כל הזמן. מה זה לגדול? לתת. לכן הגדולה זה חסד. איך אתה רואה שגדלת? אתה בהשפעה. אתה פחות מתעצבן בגלל שלא נותנים לך. אתה יותר עצוב בגלל שאתה לא נותן מספיק. בסדר? כשאתה ילד קטן, אתה עצוב בגלל שלא נותנים לך. כשאתה גדול, אתה עצוב בגלל שאתה לא נותן מספיק. עוברים לדף הבא.
מה עם האבונות?
מה זאת אומרת מה עם האבונות?
מה הם?
מה הם? פשוט מאוד, זה מדרגות שהן נגד רצון השם. זה נקרא אבון, פשע, חטאה. כל מה שמפריד אותך מהבורא. כלומר, כל מה שכתוב בנבואה. כלומר, כל מה שכתוב בתורה. בתורה זה נבואה.
אז כל שנה אני נפטר מכל הכיסויים האלה? מכל ההשתפות האלה?
אתה אמור...
כי אני אמור לדעת גם איך זה...
אתה מדבר על מה? על יום החזורים?
לא יודע. לא מדבר, אתה תגיד לי איפה זה ש... אני נפטר כקליפה.
הבנת את הרעיון, ואתה אומר כמה הפסדתי. כלומר, אם ברגע שאמרתי את מה שאמרתי, הרגשת איזה מין מועקה בלב, זה כבר עניין של תשובה.
אז למה נשתמש
בגבולה?
האבונות זה בעצם לא
להשתמש
בגבולה.
האבונות, חלק מהאבון זה לא להוציא את הגבולה לפועל. כלומר, לחצול לה סגולה שם. לחיות פחות ממנו.
אפשר להגיד
שאני
שחרחורת
בגלל הזום של הפירמה הטובה. מאוד אופטימי. כן, אז אל תראו לי.
לא
מנתת למה הולך לשים, שזה חמר שם. לא, זה העניין. אל תראו לי שאני שחרחורת. מה זה אל תראו לי שאני שחרחורת? אל תחשבו שאני כזאת בתוכן.
אבל איזה שהשמש זה משהו.
ששזפת מהשמש. למה? מה זה ששזפת מהשמש? במקום להעיר בפנימיותי, מה יצא?
החיצוני שלי.
השתזפתי, רק בחוץ. למה? כי בני אימי ניחרו בי. בסדר? טוב. אז איך יסתיים מהפסוק למטה, העניין? לכן, ועל ידי זה ניתן להם כוח ורשות לשלוט על הנשמות. הנה, חז ושלום זה נקרא שליטה על הנשמה. לא בנשמה, אלא על הנשמה. כלומר, לא יכולים לגרום נזק לנשמה עצמה, אבל אפשר לחצות אותה, שלא תתגלה. כלומר, מה זה הנשמה? הסגולה. אז לחסות על הסגולה זה מה שגורמים החטאים. הם מחסדים את הסגולה שלנו. אנחנו שכחנו מה אנחנו מסוגלים להיות. ואנחנו חיים בפחות ממה שאנחנו מסוגלים לעשות. זה מובן הדבר? אוקיי. ודוד בגיני הוא אמר, ודוד בשביל הנשמות שנחשכה אורם, אמר גל עיני ואבית נפלאות לתורתך. דוד המלך אומר, מה זה גל? גילוי, כן, גל עיניי, תגלה את מה שעכשיו חשוך. תוציא ממני, תסיר ממני את הבגדים הצועים, את המכסה, ואביטה. מה זה ואביטה? ממעלה למטה. הסברנו, נכון? מאיפה זה בא? לא, מאיפה זה בא? מאיפה אני יודע שלהביט זה ממעלה למטה? יפה מאוד. ומה אומר שם רשי? לא, זה התורה אומרת. מה אומר רשי? לא, אחר כך. אחר כך, רשי ממשיך, חוץ מצא מההתגנות שלך. להביט, הביטה. הביטה אומר שהעלה אותו למעלה מן השמיים, והבטה זה ממעלה למטה. כך אומר רשי. כלומר, רש"י מלמד אותנו עברית, הוא אומר שכל פעם שאתה אומר אני מביט, מה זה אומר? שאתה נמצא למעלה ואתה מסתכל על משהו שלמטה ממך.
המביט לארץ.
נכון, המביט לארץ ותרעד. יגע בהרים ויעשן. אז מה זה ואביטה? אז גל עיניי, ברגע שאתה מגלה את העיניים שלי, איפה זה העיניי? חוכמה. אז אם המכסה יוצא מהחוכמה, אני מביט על החיים, מאיזה גובה? ממעלה למטה, ולא ממטה למעלה. כלומר, אני רואה את המציאות כמו שהקדוש ברוך הוא רואה אותה. הבנתם את הסוד פה של דוד המלך? אבל עד היום קראת את הפסוק הזה סתם. תוסיף ממני את הזה ואני אסתכל. לא. עד היום הסתכלת ממטה למעלה. כלומר, הראייה שלך היא סובייקטיבית, היא לא נכונה בכלל. אתה לא מסתכל כמו שאתה צריך להסתכל, כי אתה נביא. ואם היית באמת נביא ומתפקד כנביא, מה היית אמור לעשות? לראות כמו שהקדוש ברוך הוא רואה. כי עין בעין יראו. כשהעין שלך תהיה מכוונת לעין שלו, אתה תגיד לי שאתה רואה טוב. בינתיים אתה לא רואה כלום. לכן גל עיניי מבקש דוד המלך ואביטה. מה אני פתאום אראה? נפלאות מתורתך. נון פלאות, אני רואה את כל הנפלאות. תקרא לנו את הרשות.
כן, לא, אני...
נון פלאות.
רשות ויירה.
כן.
ויוצא... לך לך, סליחה. לך לך. ויוצא אותו החוצה. ויאמר לו. ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרחה. הנפלאות זה מה שקשור למדרגה העליונה של נון פלאות. בסדר? כלומר, מדרגה של הבינה. פלא זה א', נקרא את הרש"י, החלק לא הראשון. ויוצא אותו החוצה, זה
פשוטו, הוציאו לאוהלו,
לאהולו,
כן, לחוצה, לראות הכוכבים, לפי מדרשו אמר לו, זה מההתגננות שלך, ושראיית במזלות, שאליך עתיד להעמיד בן. אברהם בן לא בן. אבל אברהם יש לו בן, לכן שרי לא תלד. אבל שרה כלב,
okay.
אני קורא לכם שם אחר, להשתנה המזל, okay. דבר אחר הוציאו לחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים. לזהו לשון הבטא מלמעלה למטה.
יפה. בסדר? הנה רשי.
למעלה. למעלה מהכוכבים.
לא. הוא למעלה מן הכוכבים, אבל הוא מסתכל כלפי מטה. זה נקרא להביט. אז למדתם מילה בעברית?
בין ראייה
פשוטה לבין הבטה. להביט במשהו זה להיות גבוה ולראות כלפי מטה. זאת אומרת, מבחינה פנימית, מבחינה חיצונית, זה ממש להיות גיאוגרפית למעלה ולהסתכל למטה. זה נקרא להביט. מבחינה רעיונית, זה אומר לראות את המציאות בעיניים אלוהיות. נכון. אז מה זה הבית מהשמיים? איפה אתה נמצא? למעלה. אתה בחוכמה וזה בינה, ואז אתה יכול להבין מי ברא אלה.
שכל פעם שאנחנו רואים בחוכמה בתורה הבית, יש פה איזה בקשה, לשון בקשה, להתעלות מהמקום שאתה נמצא ולהיכנס לרוחם.
אתה קטן מדי.
זה מה זה.
לא, זה מה זה.
אני בזה, אני לא
מתווכח. לא התכוונתי אליך. בסדר? זה מה שהפסוק אומר. אתה קטן מדי, ההסתכלות שלך מצומצמת. תתפתח, תתרחב. טוב. והביט הנפלאות מתורת...
אנחנו אומרים את זה לקדש ברוך
הוא. מה?
אומרים את אותו סגנון פעולה גם לקדש ברוך
הוא. מה זאת אומרת?
הפסוק עובד משמיים ברוך הוא כל יתן, לא?
נכון.
עכשיו אתה שם.
נכון.
אמר, אתה ביט
ותסתכל. נכון, כלומר, תסתכל עלינו מהגובה של הסגולה שלנו. ואז אתה יכול לפקוד גפן זו. כי אם תסתכל עלינו מהגובה של החטאים שלנו, תחלק עלינו. כן, כמו שאומרים ביידיש. רוצה לומר, על ידי שיסיר הקדוש ברוך הוא את המסך המבדיל מעיני השכל. אז לשכל יש עיניים, ויש מסכים לאותם עיניים. נזהר מאוד. אז מיד... כן, לכן מי שבעצם אין לו מכסה לעין, איפה הוא נמצא? באיזה קומה? בדינה. נכון, למי אין מכסה לעין? למי אין אף אפיים? לדגים. איך נקראים הדגים? נון. נונים. לכן הם אף פעם לא סוצפים את העיניים. היית פעם נעדג באקווריום? הוא לא עושה לך קריצת העיניים, כן?
לצערנו יש עוד חיה כזאת.
כן, לצערנו יש עוד חיה כזאת.
נחשים, אין להם אף פעם גם.
כן, כי זה כוח, כי זה כוח עליון. נכון. אז מיד יזכו לראות נפלאות בתורה הקדושה. כלומר, למי ניתן את השגה בתורה?
שמביט.
רק למי שמסיר את המסכים. באמת? ודוד המלך לא אמר אביטה, הוא אומר קודם כל גל עיניי. אם אני לא מוציא את המכסה הזה, אז אני לא יכול. אם אני לא נימול, אם אני לא חותך את האורלה הזאת, אני לא יכול להיפתח. אז יש אורלה בעיניים, יש אורלה באוזניים, יש אורלה בלב, יש אורלה בשפתיים, ויש אורלה למטה. יש הרבה אורלות. ובהאו זימנה, ובאותו הזמן, שהסתלק מסך המבדיל מעיני השכל, אז מה דהבו שלטים חשוכין על נאורים בעיינים, מה שהיו שולטים החשכות על האורות של העיניים, רוצה לומר שהחשיכו את עיני השכל, מתהפכים נאורים עצאית הפכו לאורות של קדושה. פתאום אתה תראה את המציאות בעין אחרת. כמו שאמרתי לכם קודם, שרק רבי עקיבא, מכל החכמים שהיו איתו, צוחקים, צוחק, והם בוכים. למה? כי הוא נכנע בשלום ויצא בשלום. לאן הוא נכנע? לסוד, לא לפרדס. כן, רק הוא נכנס לסוד. ארבעה נכנסו לפרדס. מה זה ארבעה נכנסו לפרדס? אחד נכנס רק לפשע. אחד נכנס רק לרמוז. אחד נכנס רק לדרש, ורק רבי עקיבא שיצא, נכנס בסוד, נכנס בשלום, בשלמות, ויצא בשלמות. שימו לב, אנשים טועים, הם חושבים שארבעה נכנסו כולם לפרדס, לא. ארבעה נכנסו לפשט, רמז, דרש וסוד, רק מי שנכנס לסוד נכנס ויצא בשלום. כולם התחרפנו. הפך ממה שאמרו לכם כל הדורות. שזה משגע, והוא הלך לאיבוד, והוא... כן. נכנסתי פעם לבית משוגעים, לראות אם יש מישהו שהולך עם זוהר. לא ראיתי.
והצטן להם,
ואז נראה
אותם
יודעים. כן.
הם
יודעים את זה בעל פעולה.
כן. נכון. אבל זה מציאות שהיא בעצם מציאות מעוותת. כלומר, אם אתה בחשכות, גם היוטקה שאתה חושב שאין יוטקה, זה לא יוטקה אמיתי. עובדה שאתה לא מוריד את זה למטה. כלומר, מי שיש לו יוטקה אמיתי, הוא חייב להוריד את זה לבטקה. כי הוא בשם הוויה שלם. היום הוא יהיה שם אחד ושמו אחד. זה המציאות האמיתית, זה הגאולה.
צריך, באמת, לא שנה, אנחנו חכמים, אנחנו שומעים אותם עכשיו, אבל כשיהודים ראו את חורבן בית המקדש, אנחנו מדברים על חורבן פה.
לא, אבל אתה מדבר על תוצאות, אני מדבר על סיבות.
נכון.
בסדר? אז לראות תוצאה ולבכות זה משהו, אבל להבין את הסיבה שגרמה לזה. אבל לראות את הסיבה שגרמה לחורבן, זה הרבה יותר... אמיתי ומציאותי מאשר לראות סתם חורבן. אני מסכים להסתכל על מדרגות יום השואה, אבל אולי תעשה עבודה למה פעם אחת בהיסטוריה שלך?
או למה?
אתם מבינים? אז אתה כל הזמן מסיים את התנור, בסדר, הבנתי. אבל מה קדם לתנור הזה? ולמה זה מוביל אותי? מה הרעיון? מה הלימוד שאני צריך להסיק משם? זה נלקח בחשבון? אתם שמעתם פעם ביום השואה איזה חשבון נפש על משהו?
כן, לא הופכים.
רק נותנים לך לבכות.
לא, אבל הופכים על זה בחשבון דברים, אי אפשר להתעלם מזה. אנשים היום יותר תקשו ומבינים את זה. אני מכין איתך שהייתה תקופה באמת אחרת. כן, אבל כשאת רואה שהצאצאים של אותם אנשים שניצלו, שהתפתחו ועשו כל כך הרבה דברים, והקימו...
לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר, אתה מדבר עכשיו על למה, אני מדבר על למה.
הם יודעים למה.
הלוואי. בסדר, הלוואי. אולי הם יודעים, אבל זה לא מה שמחנכים את הילדים. מלמדים אותם לעשות טקס ולבכות. ולספר סיפורים ולשיר עם כל עצוב ועם מוזיקה עצובה. אבל מאיפה זה בא? למה? מה קדם לזה? מה גרם לזה? הרי הקדוש ברוך הוא לא סתם. זה לא חלק מההיסטוריה שלנו בהכרח. אנחנו גרמנו שזה יגיע לב. איך גרמנו לזה? אז זה נושא לדיון עמוק. זה לא סתם. ובהו זימנה, ובאותו הזמן, כשהסתלק מסך המבדיל מעיני השכל, מה דהב ושלטין חשוכין על נהורין דעיינין, מה שהיו שולטים החשכות על האורות של העיניים, רוצה לומר שהחשיכו את עיני השכל, אז הם מתהפכים נהורין, עתה יתהפכו לאורות של קדושה. זה זמן הגאולה, שאנחנו נראה הכל בעין אלוהית, בעין רחבה, בעין גדולה, בעין פתחית, פתחית מלשון פתוחה, פתח, הפך מילדה, מצגין האור, ושלטין על חשוכין וישלטו על חשכות הקליפות. זה הזמן של הגאולה השלמה, שאנחנו נמצאים בעיצומה, שהקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים, ואנחנו צריכים לעשות מאמצים עילאיים, כדי לפקוח מחדש את העיניים, את עיני החוכמה, כי אנחנו בנויים לכך. ולכן, כל מה שסגרנו במשך אלפי שנים, בשואה, בגלות, כי גם הגלות זה שואה, אנחנו צריכים להביא עכשיו לגאולה שלמה, לישועה.
אז זה גל מאוד, זה גל
פתוח? כן, נכון, אבל זה משהו אחר, זה לא גל, זה גן.
זה גם שנוצח להיות כמו מכה.
גן, כן, זה מדרגה שהיא פוטנציאלית, והגל זה בעצם הגילוי של אותו פוטנציאל. גן זה גוף ונשמה, זה גן, גנים. ראשי תיבות גוף ונשמה, מה שבונה את הגנים שלנו.
כשדיברנו על העיניים, לכן כל השם בקש הזה, אמנה מצאתי חן
בעיניך. נכון.
כאילו שהחן שלי יבוא ויפתח לך את העיניים, שתראו אותם בצורה
אלימות. לא.
או שתראה את החן
בעיניך. לא, אתה מבקש.
כן.
אז אם אתה לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא לפתוח את העיניים, למה?
תמיד פתוחות.
יפה. שהעיניים שלו תמיד פקוחות, אז מה זה אומר?
אם נא מצאתי חן בעיניך. כלומר, אם בעיניים שלך, מה שאני עושה עכשיו זה מתאים. זה העניין.
יש בו חן.
כלומר, אני לא צריך לעשות דברים שמתאימים לי, אלא שמתאימים לא. התברך. זה העניין. עד כאן לזוהר, אנחנו עוברים לאותיות.
קצת קשה רע, שהתקופה כאילו הולכת להיות קשה יותר, והרוח כאילו במרכאות קשה יותר, בכל מקום חמד. ואתה אומר שהכלי, הלחימה זה הרחמים.
לא, לא אמרתי את זה, אמרתי שבונים את הכלי בגבורות, ואחרי זה בתוך הכלי הבנוי אני משפיע רק חסדים. לא אמרתי שזה, בסדר? זאת אומרת, צריך להילחם בגבורה.
להילחם בלי גבורה עם כלי של רחמים.
לא, לא, צריך להילחם עם גבורה של קדושה, זה מה שבונה את הכלי שלנו, במרכאות את המדינה, ואז בתוך המדינה צריך עכשיו להכניס אור של חסדים. אור מן העיון.
אז אנחנו בינתיים, אני מרגיש את זה שאנחנו בשלב של הגבורה עדיין.
נכון. זה השלב הראשוני של מדינת ישראל.